מהר"ל מפראג, מורנו הרב ליוואי. ליוואי זה אריה. אז מורנו הרב ליוואי, המהר"ל רבנו אריה, כתב גור אריה על התורה, מכונה אצל הפוסקים גדול האחרונים. והנושא כלים של השולחן ערוך, כשמצטטים את המהר"ל בכמה מקומות, קוראים לו גדול האחרונים. בדיני עגונות ועוד נושאים, גדול האחרונים. מהר"ל מפראג, שחל לפני כ-400 שנה, פרץ דרך מיוחדת במינה. עד ימיו של המהר"ל הייתה הבחנה מאוד ברורה בין עולם הנגלה לעולם הנסתר. עולם הנגלה נלמד לפי הפשט, לפי השכל. עולם הנסתר היה כולו מושגים נעלמים, נסתרים, שרק יודעי חן הבינו אותם, מילים סתומות. ובעצם הייתה חלוקה מאוד ברורה בין השפה של הנגלה לשפה של הנסתר. שתי שפות שונות לגמרי. שפה של הנסתר זה שפה של מילים קצרות, רמזים, דברים נעלמים. השפה של נגלה, שפה מובנת. המהר"ל פרץ דרך. המהר"ל חידש חידוש עצום. איך להפוך את הנסתר לשפה שעוזרת לאנשים שנמצאים בעולם של הנגלה, לאט לאט להבין את הנסתר. בלי להשתמש במילים של נסתר. אם משתמשים במילים של נסתר, אז אתה לא משלשל סולם. אנשים לא מבינים את המילים. זה סתום. איך מלמדים נסתר בלשון של נגלה? איך באים אל העולם הנגלה, לשכל, להיגיון, האנושי, הרגיל. לצורך העניין ההיגיון, אפילו היגיון רציונלי. מחשבה של בני אדם. איך מגיעים אל המחשבה האנושית, הנגלית, ולאט לאט בונים אותה, מרוממים אותה, מרגילים אותה לצורת חשיבה של נסתר, בלי להשתמש במילים של נסתר. לקרב את האדם, לומדים אל הסברות ולעולם הרוחני של הנסתר. זה מפעל יוצא דופן של המהר"ל. מפעל מיוחד במינו. כשהרב קוק באגרותיו מתאר את המהר"ל, אומר המהר"ל, אף הוא על המקובלים יחשב, הוא מקובל, למרות שלשונו לשון הפילוסופים. ותמצית כל העניין. המהר"ל כותב ספרי קבלה בשפה פילוסופית. שפה שפונה אל הציבור. וזה לפני הארי הקדוש ותלמידיו. ולפני הארי ותלמידיו. זה פריצת דרך מיוחדת ומינה של המהר"ל. המהר"ל, רב צבי יהודה היה אומר, המהר"ל זה המפתח לנסתר. זה השער אל עולם הנסתר. המהר"ל פתח לנו שער, שלשל לנו סולם, איך מטפסים אל הנסתר. כי אם אתה תחזור על המילים של הנסתר, אתה לא תתקדם לשום מקום. אתה משתמש במילים האלו, אתה לא מבין את התוכנה, את צורת החשיבה, את ההיגיון של הנסתר, את הסברות של הנסתר. המהר"ל רוצה לבנות תלמידי חכמים של נסתר, עם מוח של נסתר, עם סברות, עם תורה של נסתר. בהקשר הזה המהר"ל גם עושה מפעל נוסף שקשור לאותו עניין, והוא אגדות חז"ל. אגדות חז"ל, גם הם, כתובות בשפה מאוד תמציתית. גם הם, באמת, באות כל אגדות חז"ל בעולם הנסתר, ומשתמשות במילים שפונות אל הנגלה, משלים, דרשות, רמזים. המהר"ל, על פי דרכו, יראה, ממראה הרבה מאוד בספריו, איך כל דברי חז"ל והדרשות של חז"ל בעצם עובדים על אותו עניין. איך להסביר בשפה שהיא לא שפה של נסתר, שפת נגלה, את היסודות ואת העולמות הפנימיים של הנסתר. זאת המפעל הגדול של המהר"ל. המהר"ל כותב בהקדמה לגבורות השם שהוא מתכנן לכתוב כמה וכמה ספרים, ויש לנו רק חלק מהם. תכנן לכתוב ספר על השבת, שנקרא ספר הגדולה. אין לנו את הספר הזה. תכנן לכתוב ספר על ראש השנה ויום הכיפורים. אין לנו. תכנן לכתוב ספר על סוכות. גם אין לנו. יש לנו ספר של המהר"ל על פסח, גבורות השם, על שבועות, תפארת ישראל, על תשעה באב, נצח ישראל, על חנוכה, נר מצווה, על פורים, אור חדש. אז יש לנו על החגים, על המועדים, אבל אין לנו לא על שבת, אין לנו את זה, שבת, ראש השנה, יום כיפורים וסוכות, אין לנו אותם. ספר תפארת ישראל, ספר שנכתב לכבוד חג השבועות. כי התורה נקראת תפארת. תפארת ישראל. ספר תפארת ישראל מחולק לשלושה חלקים. בכלל, תמיד המהר"ל מחלק הכל לשלושה חלקים. אז גם את ספר תפארת ישראל מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון של הספר, עד פרק כ"ה, עוסק במבואות הרוחניים לתורה מן השמיים, להבין מה זה בעצם המושג תורה מן השמיים. מפרק כ"ו, המהר"ל עובר לדרוש את הפסוקים של פרשת יתרו, של מתן תורה, ההכנות למתן תורה, עשרת הדיברות, יחד עם דברי חז"ל. החלק השלישי של הספר עוסק בכל מיני השלכות של סוגיית תורה מן השמיים. נצחיות התורה, שינויים שיש בתורה, ויכוחים מצדוקים, מה זה מצוות בטלות העתיד לבוא, כל מיני דברים שקשורים, מספחים שקשורים למושג תורה מן השמיים. כיוון שזה ספר שמופנה לחג השבועות, הוא בעצם פותח בהקדמה, שבא לעסוק בשאלה היסודית של נתינת התורה. אירוע מתן תורה הוא אירוע לאומי. חג מתן תורה, חג השבועות, אמנם אנחנו בחשוון, אנחנו כל השנה חוגגים את מתן תורה, כל השנה אנחנו שמחים. אנחנו רואים שמתן תורה זה לא אירוע אישי, זה אירוע לאומי. התורה ניתנה לאומה, לא ניתנה לרובן ולא לשימון, אלא היא ניתנה לאומה, שבחרבנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. או כמו הפסוק שפותח כאן את ההקדמה, וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל. ברגע שאתה לוקח את התורה, ואומר שזה אירוע לאומי, זאת אומרת שהתורה שייכת לכולם. מלשון חז"ל, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה לבוא, יבוא ויטול. זה פתוח לכולם. יש בזה מצד אחד דבר מאוד יפה, מאוד מרגש, אבל יש בזה גם בעיה מאוד רצינית. ברגע שאתה אומר שהחוכמה היא פתוחה לכולם, היא של כולם, אתה לכאורה עכשיו פוגע מאוד באיכות של התורה. כי כשאתה רוצה לשמור על איכות, על רמה גבוהה, אתה צריך ליצור חברה מסוימת, שיש רק יחידים, שהם יכולים ומוסמכים ללמוד תורה, ולהביע את דעתם בתורה. ברגע שאתה אומר שהתורה פתוחה לכולם, לכאורה יש בזה פגיעה באיכות של התורה. כל אחד עכשיו יכול ללמוד תורה, כולם יכולים ללמוד. כל אחד יכול לדבוד ולהבין, פתחת את זה לכולם. דבר שהפך להיות עממי לכולם, בדרך כלל הרמה שלו יורדת. הוא עממי, נגיש לכולם. וזה דורש הבנה. אירוע מתן תורה כאירוע עממי, כאירוע לפני בני ישראל, ומה עם האיכות? ומה עם הרמה? מה, כל אחד יכול עכשיו לפתוח את הספר ללמוד? השאלה הזאת שאיתה פותח המהר"ל, בעצם תגרום לנו בהקדמה לרדת או להתחיל להתעמק בנושא העיקרי של ספר תפארת ישראל. מה זה תורה? מה זה תורה מן השמיים? זה מהלך ארוך, מורכב, מתחיל בהקדמה, פה 25 פרקים, שהמהר"ל בונה את הסוגיה הזאת לאט לאט, סוגיה מאוד ארוכה, מה זה תורה מן השמיים, המון מרכיבים, המון היבטים, המון זוויות של הסוגיה הזאת, סוגיה מאוד, מאוד כבדה, אבל שאלת הפתיחה של המהר"ל היא העובדה שאנחנו רואים שהתורה היא עממית, היא של כולם. מה זה הדבר הזה? זה הפקרות כזאת, ככה לא עושים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, אדוני שקוני אמיתנו. הכתוב הזה רוצה לומר, כי התורה חפץ מונח, חפץ מונח. כל הרוצה לזכות, יבוא ויזכה. ולכן לא כתוב אשר שם לבני ישראל, אלא לפני בני ישראל, לפני, הנה זה מוגש לפניכם. דבר המונח לפני כל הרוצה לזכות. עממי, פתוח לכולם, כל אחד יכול לבוא. אין היררכיה, אין מבחני כניסה, אין, כולם יכולים לבוא. ולא יאמר האדם שהתורה ניתנה רק לגדולי החכמים. שלמה? וזה הגיוני, כי אתה רוצה ליצור איכות, שהם רחוקים מהטעות. חכמים, הם גדולים, הם ילמדו כמו שצריך. ואז זה לא פתוח לכולם, רק לאנשים ברי אחי. לא נכון. אומר המהר"ל, אנחנו רואים שלא ככה, שהתורה ניתנה לכל ישראל. מורשה קהילת יעקב. זה מורשה, זה כולם. ומה עם האיכות? ומה עם החששות? הוא ייתה, הוא ילמד לא נכון, הוא ישבש, הוא לא יבין. איך אתה פותח את זה ככה לכולם? לא נכון. התורה ניתנה לכל. ולא יאמר אולי יש גא בתורה. אל תפחד. אני יכול לטעות. אני לא רוצה ללמוד. אני אשאיר את זה רק לחכמים. לא. כולם ילמדו. אני אטעה. יכול להיות. לא אכפת לנו. התורה כאירוע עממי, מאוד עממי, רחב, מאוד רחב. כולם לומדים. איך לומדים תורה? בקיבוץ, בציבור. עיקר לימוד התורה זה בציבור. ישיבות, בתי כנסת, קריאת התורה, בכלל תורה זה אירוע ציבורי. קהילת יעקב. קהילה, לכל הקהל. המהר"ל מחזק את התפיסה הזאת, שהיא נקודת המוצא לדיון, במדרש. הביאני אל בית היין, זה מעמד הר סיני, ודגלו עליי אהבה. אומר רבי יונה, שני חברים עוסקים בהלכה. שני חברים, שני תלמידי חכמים. זה אומר ביתיו של ההלכה, הוא מכוון לסברה הנכונה, הביתיו הכוונה להגדרה הנכונה בסוגיה, וזה לא, לא מכוון. אומר הקדוש ברוך הוא, דגלו עליי אהבה. גם הוא זה שהרים את הדגל הלא נכון, דגל, את הסברה הלא נכונה, לא נורא, גם הוא בסדר. רב אחא מחדש חידוש יותר גדול. עם הארץ, לא חבר. הוא לומד תורה, והוא דגלו עליי אהבה, הוא מתעכב על המילה אהבה, קורא לאהבה בטעות איבה. במקום ואהבת, ואהבת. הוא הופך את הפסוק ממשמעותו, אומר הקדוש ברוך הוא, דגלו בגרסאות מסוימות דילוגו עליי אהבה. בית אב זה הלכה, שורש מדהים. התורה פתוחה לכל העם, כולם ילמדו, יהיו טעויות, יהיו טעויות, יהיו שיבושים, יהיו שיבושים. זה דבר שדורש הבנה. מה הדבר הזה? מה, ככה אתה משפיל את התורה, את החוכמה? אנשים יטעו, לא יבינו. זה יפה הממיות, זה מאוד יפה הממיות, זה מאוד מרגש שאתה פותח את הדלת לכולם, אבל יש לזה מחיר, זה חוכמה, זה דבר השם, זה תורה. איך מסבירים את זה? המהר"ל רוצה לחזק מעוד כיוון, לפני שהוא עוד כיוון מחזק את זה. הברכה, אנחנו לא מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על לימוד תורה או על תלמוד תורה, למרות שהמצווה היא ודאי ללמוד. אנחנו מברכים אשכנזים לעסוק בדברי תורה, ספרדים על דברי תורה. למה אתה לא מברך ברכת המצוות? המצווה היא ללמוד, תברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו ללמוד תורה או על לימוד תורה. למה לא? היה אפשר לפרש, אומר המהר"ל, שלעסוק צריך להגיד מעשה, והלימוד הוא לא המעשה, הוא הדבר המופשט. המעשה צריך משהו מעשי, זה הדיבור. לכן מברכים לעסוק, כי צריך לדבר. כשמוציא את הדיבור זה נקרא עסק. הנה, עשית מעשה, הוצאת בפה. הלימוד, זה שאתה לומד בראש, זה הבנת הדבר, זה לא מעשה. אני לומד בעיון, עיון פה במערל הכוונה בעין, רק בעיניים, בראש, בלי לדבר, אתה לא יכול לברך. מחלוקת האחרונים, אגב, האם אדם יכול לברך ברכת התורה כשהוא לומד בלי דיבור? וגם האם הוא צריך לברך, גם מחלוקת האחרונים. אם אדם לומד בלי לדבר, האם הוא צריך לברך ברכת התורה? האם אפשר לברך ברכת התורה? שיטת המערל, דרך אגב, שלא, הוא מעריך בזה במקומות אחרים, שעיקר מצוות תלמוד תורה זה בפה. טוב, אבל היה אפשר לתרץ ככה, אבל אומר המערל, אני חושב שיש פה משהו יותר יסודי. זה לא רק מצד שהמצווה העיקרית היא המעשה, ולכן אמור לעסוק. כי עדיין היה אפשר להשתמש בלשון קצת יותר יפה. מה זה לעסוק? לעסוק זה מתעסק. מה זה מתעסק בלכות שבת? עושה דבר בלי דעת, בלי מודעות. לעסוק זה דבר מאוד נמוך. היית אומר, אשר קיצן את עצמנו לדבר דברי תורה. זה נוסח יפה. אשכנזים, ספרדים, היו מסכימים, אשר קיצן את עצמנו לדבר דברי תורה. או לומר דברי תורה. לעסוק, או על, תגיד את המצווה. שהמצווה היא ללמוד, לדבר. למה הלשון הזאת, על דברי תורה, עמומה כזאת, על, מה זה על, על מה? לדבר דברי תורה. או לעסוק, עוד יותר גרוע. מיישב המערל, לפי דרכו, אנחנו מברכים לעסוק, כי אנחנו לא באים ללמוד. אין לנו יומרה ללמוד. ללמוד זה לכוון ההלכה למיטה. מה זה ללמוד? ללמוד הכוונה שלמדת נכון. ללמוד זה הנהגה. ללמד, ללמד זה להנהיג. אז מי זה לומד? זה מישהו שהוא למד, ויודע, אני על פי זה יכול להנהיג. כן, למלמד זה מה שמנהיגים איתו את הבהמה, מלמד הבקר. אז ללמד יהודה קשת, ללמד הכוונה להדריך. ללמוד זה מי שלומד, ועל צמח הלימוד שלו אומר, אני את זה אומר, ככה אני מנהיג. אתה בטוח? הרבה פעמים אדם לומד סוגיה, ויש לו סברה מאוד יפה. יש לו מהלך נפלא, חבורה, הוא מתרץ, מקשב, זה טוב. אתה פוסק ככה הלכה למעשה, לא בטוח. אתה תניג ככה למעשה, או שזה רעיון? לא בטוח. למה אתה לא בטוח? אני לא יודע אם כיוונתי למיטתה של תורה. יחידי יחידים, לומדים סוגיה, מעיינים בסברה, ועל סמך הסברה שלהם, מדריכים. זה לא פשוט. זה רק יחידים שהם יכולים להגיד, ללמוד. זאת אומרת, אני יכול להנהיג ככה. לפסוק הלכה, להדריך ככה. מי שלא מכוון הלכה על המיטתה, זה לא לימוד. אז רק יחידים ילמדו. לא נכון. המצווה היא לכל ישראל. כולם יכולים, גם מי שיכוון לאמת, גם מי שלא יכוון לאמת. כולם יכולים ללמוד תורה. התורה היא לכולם. העיקר שהשתדלת מצדך מה שיכולת. ניסית ללמוד את האמת, לא בכוונה סילפת. ניסית, זה מה שיצא לך. יכול להיות שטעית בגדול, אז מה? האדם למשל למד סדר בוקר, למד גמרא, למד תוספות. השקיע בתוספות סדר בוקר שלם, רק הגיע לשיעור, דבר שהוא לא הבין שום דבר בתוספות. הכל בדיוק הפוך. הוא חשב שהוא הבין את התוספות, בא הרב אמר לו, הכל הפוך. אז מסתכל, אומר, ביטול תורה. 3 שעות, 4 שעות סדר בוקר, סתם ביטול תורה. לא נכון. זה לא ביטול תורה. למדת, ניסית, התאמצת. יופי, מצוין. לעסוק בדברי תורה. מוזר. מה זה בא לומר לנו? זה השאלה המרחפת פה באוויר. ולמעשה ההקדמה תעסוק בתשובה לשאלה הזאת, אבל כדרכו של המערל, הוא אומר את הדברים, ככה משאיר אותם, ואנחנו צריכים להבין לבד מה הוא מתכוון. אבל המערל פותח פה בשאלה סמויה. נשאיר אותה באוויר, ואני צריך לחזור אליה. מה זה הדבר הזה? מה זה שכולם ככה? איך זה קורה? יותר גרוע. כשאתה לומדים בקבוצה, זאת אומרת, התורה היא נלמדת בקבוצה, אז לא רק בעיה ראשונה, שגם אנשים שהם לא ברמה גבוהה פותחים את הספר ואומרים מה שיש להם להגיד, בעיה יותר חמורה ברגע שלומדים בחבורה, שאנשים מסברים אחד לשני גם. זה הרבה יותר גרוע. מילא אתה לומד לבד, אבל אנשים לומדים ביחד בקהילת יעקב, ומסברים אחד לשני, אז זה כבר מתרבה, הטעות שלך רק עכשיו מוכפלת, אתה מסביר לחבר שלך מה שהבנת, ואתה... איך זה, מה זה? זה בעיה יותר חמורה אפילו. אומר המהר"ל, לימוד התורה לעצמו, טוב, זה אל תחשוש. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תלמד. לא הבנת, טעית, לא נורא, לא נורא, עיקר עממי. אבל יש פה בעיה אדירה. לשום דברי תורה לפני זולתו? למה הקדוש ברוך הוא הופך את לימוד התורה לאירוע ציבורי? ברגע שאמרת שהתורה זה אירוע חברתי, לימוד תורה בעם ישראל זה לא אירוע של יחידים, זה אירוע עממי, ולא רק עממי, אירוע חברתי. תורה לומדים בחבורה, תורה זה כולם ביחד. זה תוסבך נורא, יש בזה עכשיו ממש תסבוכת. פעמיים תסבוכת, אומר המהר"ל. א', אם טעית, עכשיו הטעות עכשיו משתרשת גם אצל אחרים. אם אתה לא מכוון את ההלכה, בשביל מה אתה אומר מה שאתה אמרת לאחרים? שתשאר עם הטעות שלך, למה אתה נותן לה להתרבות? הרי מה שאתה מניח דורה לבני זולתו זה להחכים, ודרך האמת רחוק. מי יוכל להגיד, הבנתי, אני כיוונתי לאמת, במיוחד בדורות האלו? אז היה צריך שלימוד התורה יהיה אירוע פרטי. כבר ככה זה לא כל כך פשוט, העממיות הזאת. אבל עוד להחמיר את המצב שמן עולם דורה, עוד שלעשות מזה אירוע חברתי, כולם ביחד, אז הטעויות שלנו רק מתרבות, וכל אחד מטעה את השני ומשבש והסברות. למה לעשות את זה? זה רק מחמיר את השאלה. בעיה יותר חמורה, או יותר נוספת, ברגע שהכנסת את התורה לעולם החברתי, סיבכת את העניינים. לא. העולם החברתי סובל מהמון המון דברים לא פשוטים. ככה, כשאדם לומד תורה לבד, גם ככה זה לא משהו, הוא יטעה. אבל לפחות, אין את כל המורכבות של חיים חברתיים. החיים החברתיים יש להם המון מורכבות. מה זה חברה? בחברה יש תחרותיות. בחברה יש קנאה, בחברה יש כבוד, מעמדות. חברה זה מקום טעון. חברה זה מקום עם המון, המון תסבוכת. חברה זה דבר לא פשוט. אתה לוקח את התורה, תורת השם, נותן אותה לעם, כל אחד יכול ללמוד, ולא רק לעם, כל אחד יכול להעביר, ולא רק זה, אתה זורק אותה לתוך הישיבה, לתוך החבורה, עם כל התסבוכות החברתיות, שאתה יודע מה זה מוליד? ההוא לא יגיד טעיתי. למה הוא לא יגיד טעיתי? מעמד חברתי. הוא מתעקש על הסברה שלו. למה הוא מתעקש על הסברה שלו? כי זה הכבוד שלו. הוא אומר, חייב להגיד איזה חידוש. הוא חייב להגיד חידוש. כל החברים שלו אומרים חידושים. הוא לא יגיד? אז הוא ממציא משהו שלא היה ולא נברא. למה לסבך את העניינים? זה רק מסבך את התורה עכשיו. מי יודע אם יהיו לרצון אמרי פיו לזולתו? מי אמר שהחבר שלך ישמח בזה? בשביל מה? זה לריק. תראה את תפילת רבי נחוניה. אומרת הגמרא בברכות, דף כ"ח עמוד ב', בכניסתו לבית המדרש מתפלל, אי רצון, שלא יחשל בדבר הלכה, ולא אמר על טהור טמא, וישמחו בי חבריי, וכשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם. תלמיד חכם גדול, אומר המהר"ל, תסתכל על זה, תסבוכת. לב אדם נוטה לשמוח כשימצא בדברי זולתו החיסרון. תראה איזה... אז כבר ככה אנחנו חוטאים לצערנו במתכבד בקלון חברו. כשחבר שלך טועה, אתה מבסוט. שזה גם טעות. מה אתה מבסוט מזה שחבר שלך טועה? אבל שהתורה נכנסת לשם, התורה קודש קודשים, הופכת להיות חלק מהמתחים החברתיים, הנה חבר שלי טעה בסברה. איזה כיף, הוא טעה. נו, לפחות תשמור על התורה שתהיה תורה, צלולה. תרחיק אותה מכל המתח החברתי הזה. או צריך להתפלל על זה? זה בלגן, למה לעשות את זה? כן.
שאלה שהיא קצת שונה מהשאלות האחרות. למה בכללי שזה יהיה לכולם, אבל היא מסכימה שזה יהיה לקבוצת אנשים כאילו ברמה גבוהה. פה זה שהתורה בכלל לא תהיה גם אצל האנשים ברמה גבוהה, גם הם יהיו.
ממש כך, בדיוק כך. שלא יהיה בתחום החברתי, תבודד את התורה מהזירה החברתית. למה התורה מופיעה ככה בחיים חברתיים? הקדוש ברוך הוא אמר שלימוד תורה זה אירוע לאומי, הוא נתן לנו את התורה כעם, למה לעשות את זה? אז צריך להיות לימוד תורה אירוע אישי, קודם כל לחכמים, ואירוע פרטי, שחכמים עוסקים את זה לבד, בצורה פרטית, בלי כל המתח החברתי. איזה תסבוכת עשית לזה? למה? למה ככה? תראה, נכון שיש כאלה שפרשו אחרת. שמה שכתוב, ישמחו בחבריי, הכוונה שלא יחשל דבר הלכה, פסיק, ועל ידי שלא יחשל דבר הלכה, אני אביא שמחה לחברים שלי. ככה יש כאלה שפרשו. אבל זה לא הפשט. שעדיין לא אמר שיאמר דבר הלכה, רק אמר בדרך השלילה, שלא יחשל בדבר הלכה. הוא לא אמרת משהו שישמח. זה שאתה לא נכשל, מה משמח אנשים בזה? לוודא, הכוונה שלא קשה לדבר הלכה, כי אז יסמכו בחבריי, ואני לא רוצה שילגו עליי. אני גם לא רוצה ללוג לאחרים, צריך להתפלל. ואם כך בשלמי המעלה, בזמן החזל, רבי מחוניה בן הקנה, היה מקובל גדול, התפלל על זה. כל שכן, בדור שלנו הבלתי שלם, אז מה נעשה? הרי כל דברי זולתו אינם לא רצון. איך שהחבר שלך מדבר, ישר אתה נגדו. או לפני שהוא התחיל להגיד משהו, כבר אתה באנטי. ישר אתה כבר... למה? למה להיכנס לשם? לא נגמרו השיפוצים. מה? חשבתי שזה נגמר השיפוצים. עוד בונים, עוד בניין? כל השאלה הזאת, שבעצם הדבר הזה מביא אותנו אל, להגיע לעומק הסוגיה, או לפחות להתחלה של עומק הסוגיה, מה זה בעצם מתן תורה? מה זה נתינת התורה? כך רואים שלכאורה מה שמתרחש שם זה דבר לא הגיוני. לקחת חוכמה, את החוכמה הכי עליונה, להפוך אותה לעממית, כלילה, כל אחד יכול לגשת. להפוך את זה שהטעויות מתרבות, ואתה לוקח סיכון כי אתה נכנס לציר החברתי, והציר החברתי הוא מתוסבך. כל כך הרבה דברים לא הגיוניים, כל הקושי הזה קורם לנו להבין שכל המושג לימוד תורה צריך להסתכל עליו אחרת לגמרי. וזה ההקדמה, זה המבוא לכל הספר. מה זה בעצם לימוד תורה? מה זה הדבר הזה? מה האירוע הזה הגדול של לימוד תורה? כל הקושיות מתחילות מזה, שאנחנו חושבים שלימוד תורה הוא פעולה שלנו. הכל מתחיל מזה שאנחנו מבינים שלימוד תורה זה כמו כל חוכמה אחרת בעולם, שאנחנו אלה שבאים ולומדים. שאנחנו מחכימים, שאנחנו לומדים, שאנחנו מבינים. ואז, אם אנחנו לומדים, אז אתה לא רואה את ההבדל, הוא חכם, הוא עם הארץ, הוא מבין או לא מבין, אתה לא רואה, יש כל כך הרבה סיבוכים. זו טעות בסיסית. אנחנו לא לומדים. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. המלמד תורה לעמו ישראל. אין דומה תורה לשאר חוכמות. כל החוכמות בעולם אנחנו לומדים. תורה אנחנו לא לומדים. זה לא נכון. אנחנו מתעסקים. מי שמלמד זה הקדוש ברוך הוא. האבסורד הזה של חוסר ההיגיון מכריח אותנו מה? לפנות אל ריבונו של עולם ולהגיד, תעזור לנו, תלמד אותנו. כי אם זה תלוי בנו, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני. הבאת אותנו למצב שלא יכול להיות. יהיו פה מלא טעויות, יהיו פה מלא שגיאות, יהיו פה מלא בלגן. זה לא שלנו. אנחנו, אירוע לימוד התורה זה פעולה אלוהית. הקדוש ברוך הוא. הוא היה למד, והוא ידאג לזה, והוא יכוון, ועליו אנחנו בוטחים ואנחנו סומכים, כי זה לא אנחנו. אנחנו לא לומדים. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. לימוד תורה זה לא אירוע של השכלה, זה לא אירוע של ידע, ולא של חוכמה. לימוד תורה זה אירוע של דבקות באשם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה. וכדי שזה יהיה מאוד ברור שזה דבקות, אנחנו מרסקים את כל מבנה החוכמה. ככה לא מפתחים חוכמה. נכון. כדי שיהיה מאוד ברור לכולנו שזה בכלל לא הנושא. הקדוש ברוך הוא בא, מלמד את כולנו, הוא רק הוא. ולכן צריכים להתפלל, ולכן צריך לברך, וצריך לבקש. כי תורה זה מעשה שמיים. אנחנו מתפללים אל השם, תלמד אותם. אבינו אבא רחמן, המרחם רחם עלינו, תן בליבנו להבין, האר עינינו. מה זה כל התפילות האלה? זה לא לימוד שלנו, לא אנחנו לומדים. הכל הקדוש ברוך הוא עושה. מתן תורה זה לא אירוע שהיה. מתן תורה זה אירוע מתמשך. נותן תורה, הנותן תורה, הוא כל הזמן נותן התורה. הוא כל הזמן נותן התורה. מעמד הר סיני לא מפסיק. ריבונו של עולם כל הזמן הוא שנותן והוא שמלמד והוא המלמד אותנו. ורק הוא. אנחנו לא לומדים. ריבונו של עולם מעניק בנו, ואנחנו בוטחים בו, ונשענים עליו. אנחנו עושים מצידנו את ההכנה, את הרצון, את המאמץ, אבל הוא עושה את הכל. ולכן ברגע שמכוון, אומר המהר"ל, את מעשיו אל השם יתברך, שהוא מוריש אל האדם את התורה, מכוון אל השם, השם נותן את התורה, לא אני מגיע לתורה, הוא מביא לי, וירד השם על הר סיני, הוא יורד אליי, אז גם אתה ייתן לו תורתו. מעמד הר סיני זה כל יום. גם עכשיו הוא ייתן לך את התורה, והוא ידריך אותו בנתיבות אמת. הקדוש ברוך הוא ילמד אותך, והוא ידריך אותך. והוא ידאג לך שלא תשגה ולא תיטה. תסמוך עליו. כי מאיתו תצא תורה. מאיתו. הקדוש ברוך הוא מביא לנו את התורה. אירוע לימוד התורה צריך להחליט, להפריד הפרדה מאוד חריפה בין לימוד התורה לבין כל הלימודים האחרים בעולם. כל הלימודים האחרים בעולם, כל החוכמות, זה פעולה אנושית. ולכן, יש שם כללים. לא כל אחד יכול, מה פתאום? יש תנאי קבלה, ולכן אנחנו לא נותנים את זה לכולם. ולא צריך גם שכולם ילמדו את זה. מה צריך שכולם ילמדו פיזיקה? שכולם ילמדו רפואה? לא, לא צריך את זה. יש תנאי כניסה, ויש כללים, איך לומדים, ומה לומדים, ומי יכול להגיד משהו, לא כל אחד. ולא כל כך מהר מלמדים, צריך אישור מיוחד, מי יכול ללמד. בתורה זה לא כך. בתורה זה לא אירוע של חוכמת לימוד. זה שונה מכל החוכמות. חוכמה בגויים תאמין. תורה זה לא לימוד. זה לא האדם לומד. זה הקדוש ברוך הוא לומד. ואת מי הקדוש ברוך הוא לומד? רק את עם ישראל. אם התורה הייתה חוכמה, אז מה לישראל, מה לימים? חוכמה כולם יכולים ללמוד. מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, הכל. מה זה משנה איזה מוצא אתה? מה זה רלוונטי? חוכמה, חוכמה היא אוניברסלית. כל אחד יכול ללמוד חוכמה. מתמטיקה, מה זה משנה איזה עם אתה? מתמטיקה זה דבר אובייקטיבי. מה זה משנה איזה עם אתה? מה זה רלוונטי? יש רק דבר אחד שמשנה איזה עם אתה. גוי שילמד תורה לא יבין כלום. יכול להיות שה-IQ שלו גבוה מאוד, הרבה יותר משל יהודי. הוא הרבה יותר מוכשר והוא גאון. אנחנו לא מקשיבים לאף סברה שלו. אסור לו ללמוד תורה. הוא לא שייך לתורה בכלל. היהודי הזה, הילד הקטן הזה שלומד, הוא שייך לתורה. הגוי הזה, המבוגר הזה, הגאון לא שייך לתורה. למה? כי זה לא חוכמה. הקדוש ברוך הוא מלמד. זה אירוע של מתן תורה. למי הקדוש ברוך הוא נותן תורה? בחרבנו מכל העמים, ונתן, הוא נתן לנו תורה. נותן התורה כל הזמן. זה לא אירוע של חוכמה. זה אירוע אלוהי. הקדוש ברוך הוא מלמד תורה לעמו ישראל. המלמד תורה לעמו ישראל. דווקא חוסר היגיון שבצורת לימוד התורה שלנו, בדיוק מחדד שזה לא אירוע של חוכמה. לכן אנחנו גם יכולים ללמד. איך אתה מלמד? אתה לא נורמלי. בוודאי. הקדוש ברוך הוא מלמד, אנחנו מלמדים, ריבונו של עולם מלמד. אדם בא ואומר, אני בא בשמך הקדוש ברוך הוא. אני מכוון אליך. מברך ברכת התורה. זה אתה מלמד תורה. עכשיו אפשר ללמד. ומה יהיה? יהיה טוב. בטוח יהיה טוב. הקדוש ברוך הוא יעשה את הכל. אם אתה מכוון לשם שמיים, הוא יעשה את הכל. הוא יאיר, הוא יפיץ, הוא ידריך אותך בנתיבות, הכל יהיה בסדר. זה לא אגדות, זה עובדות. עובדה ממש. כל מי שמלמד תורה יודע את זה, שהרבה המון 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 פעמים הקדוש ברוך הוא עושה לו את כל העבודה. יש מלא סיפורים. כל אחד שמלמד תורה יכול לספר לכם על מלא מלא מעשים בכל יום, ממש מעשים בכל יום, שהקדוש ברוך הוא עושה לו את כל העבודה. ומלא מלא פעמים. אני אספר לכם, אנחנו נעבור את כל השנה בסיפורים, כל כך הרבה סיפורים שיש לי לספר, אפשר לראות שמי שמלמד תורה, הקדוש ברוך הוא עושה לו את כל העבודה.
אפשר אחד?
בבקשה, אתה רוצה אחד, אני אתן לך אחד. נספר אחד, יש לי עשרות. אני לא אומר סתם, עשרות, מעשים בכל יום, אני לא אומר את זה סתם, באמת. וזה גם כתוב בספרים, זה לא כך. אז אני אספר לך סיפור אחד, בסדר. אחר כך תגידו מופתים וזה, ניסים, זה לא סיפורי צדיקים. זה פשוט, זה האמת. ככה זה, הקדוש ברוך הוא ככה עושה. פעם אחת קבעו בישיבה יום לכל הבוגרים. כמו שלכם עושים יום בוגרים כזה. כל הבוגרים לכל דורותיהם, בוגרים לדורותיהם, ישיבה לבוגרי צבא לדורותיהם, יום עיון בחנוכה. שיעורים לקראת חנוכה, הגיעו מכל הארץ, עשרות בוגרים וזה וזה. שיעורים לקראת החג חנוכה. דיברו איתי על זה בתחילת חורף, אמרו לי ביום הזה בשעה 5 אתה תעביר, כל הבוגרים יבואו, בסדר גמור. שכחתי מזה לגמרי. למה שכחתי מזה? באותו יום אני יושב, לומד בבית מדרש, אני 4:30, רבע על 5 כזה, אני קם מהמקום, סתם, כן. וזה שארגן את כל היום הזה, וזה, וגם הוא רואה אותי, אומר לי, עוד 10 דקות מתחיל, אתה מוכן, צריך איזה ספר. מה, על מה? יום עיון ש... לא אמרתי כלום כדי לא להלחיץ אותו, אבל בליבי לא הבנתי, שכחתי מזה לגמרי, לגמרי, לגמרי. עכשיו עוד 10 דקות. עוד 10 דקות, מגיעים לפה מלא אנשים, ואתה השיעור הראשון. 5, אין לך זמן להכין. אתה הראשון. מי היית הראשון? 5. מה, אין לי מושג מה אני יכול להגיד עכשיו. מה, סתם אני אגיד איזה וורט לחנוכה, אנשים באים מרחוק וזה. לא יודעתי מה אני יכול לעשות עכשיו. עוד 10 דקות שיעור. הלכתי ל... ספרייה בצד, אמרתי לה קדוש ברוך הוא, יש פה שתי אפשרויות. או שיהיה פה סתם איזה אירוע מביך. או שאתה תעזור לי. יש שתי אפשרויות. ואז עצמתי את העיניים, ושלחתי את היד שלי לאיזה מדף, הוצאתי ספר, פתחתי את הספר, אקריא לגמרי. ומה שהיה שם, היה מוכן שיעור יפה לחנוכה. אין לי מושג. עד אני כבר לא זוכר אפילו את ספר זה היה. ככה הוצאתי, פתחתי. מצוין, בדיוק שהוא מצוין לך. אתם חושבים שזה קרה לי פעם אחת? לא.
אבל זה יכול להיות שיש לו
הטעויות זה כשאדם לא מכוון לשם שמיים. הכל זה תלוי בכוונה. ככל שאדם מכוון לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא מציל אותו מטעות, ממש מציל, וגם זה יש לי סיפורים. מציל אותו מטעות, ממש בדקה האחרונה, בשנייה האחרונה הוא מציל אותו מטעות. כן. הכל זה, למה? כי זאת האמת. הקדוש ברוך הוא מלמד תורה. זה רק הוא מלמד תורה. זה לא דומה לשאר חוכמות. הוא מלמד תורה לעם ישראל. ואחר אנחנו מתפללים על זה. מבקשים על זה. ולכן חשובה כל כך ברכת התורה. אם התורה זה חוכמה, למה צריך ברכת התורה כל כך הרבה? ברכת המצוות, בסדר, אני הבנתי ברכת, ברוך אתה השם, למד תורה, עסוק בדברי תורה. גם זה דיברנו ברכת המצוות. אבל למה צריך את כל הברכות האלו? והרבנה, בחרבנו, ועוד. כי זה בדיוק הנושא. זה הוא מלמד. רק הוא מביא את התורה, מעמד הר סיני הזה כל יום. תורה מן השמיים זה לא אירוע חד פעמי. תורה מן השמיים זה אירוע בלתי פוסק. כל הזמן באה תורה מן השמיים. תורה לא באה מהארץ ולא מאיתנו. היא כל הזמן באה מהשמיים. לאור זאת נצטרך ללמוד את סוגיית ברכת התורה. המהר"ל מאוד מעריך בסוגיית ברכת התורה. זה הנושא של הספר, אפשר לומר. הנושא של הספר זה ברכת התורה. אז המהר"ל יביא את הגמרא בנדרים. ולאור זאת, כל המושג הזה של להבין מה זה תורה ציבורית, מה זה ללמד תורה. אבל זה המבוא לכל הספר. זה הכותרת של הספר. אחר כך המהר"ל יבנה את זה לאט לאט. אבל פה הוא כותב את בהקדמה את ה... הביא ליסוד של הספר, אחר כך לאט לאט אנחנו נפרט את זה. כל הפרקים יפרטו את זה, לעכל את המושג הזה לאט לאט. אבל קודם כל המהר"ל חשוב שלו להגדיר מה זה לימוד תורה. עם ישראל מקבל תורה, לא ראובן ולא שמעון ולא כישרונות ולא כלום. הקדוש ברוך הוא מביא תורה לכלל ישראל. זה אירוע לאומי, עממי של כולם. למה? כי זה ריבונו של עולם. הוא וירד השם על הר סיני, הקדוש ברוך הוא יורד אלינו, הוא וכל פמלה של מעלה, והוא ישקן עם נשיקות פיו, הוא מביא לנו לתוך הפה, הוא מלמד אותם, רק הוא מיתות את תורה, אומר לנו, זה לא שלנו בכלל, זה אירוע שכולו אלוהי. טוב, בשורות טובות.